כדי. שני הקטעים האלה והקטעים של אלן תכף נראה אם יש לי מסביב נתן עוסקים בנושא אתם רואים הכותרות פה, השתלמות השלמות והשלמות המוחלטת וההתעלות אז ככה, הנזיר סידר באורות הקודש את ה... בחלק ב' הוא סידר את היסודות של השיטה של הרב קוק. יסודות השיטה. והוא אמר שיש חמש רגליים, או חמישה יסודות לתפיסה המטאפיזית של הרב קוק. חמישה יסודות. היסוד הראשון הוא קרא לו יסוד הקודש. השני, החיות. השלישי, האחדות. הרביעי, הטוב. והחמישי, ההתעלות. זאת אומרת, מה הכוונה יסודות המטאפיזיים של העולם? הכוונה היא שכשאתה מסתכל על ההוויה, תמיד שואל מהו העולם, מה יש בעולם. אתה יכול להגיד, מה זאת אומרת מה יש בעולם? מה שאני רואה זה מה יש. כמו שמדען לא אומר לך מה שאני רואה זה מה שיש. אלא מה שאני רואה זה רק הופעה, אבל מה שיש הוא משהו אחר, זה החומר הוא משהו אחר. כן? שזה, מה פעם דיברנו על זה, שאחד הגילויים הגדולים של האדם זה הבחנה בין מהי המהות לבין מהי ההופעה, התופעה. התופעה שונה מהמהות. אז כך אותו דבר, מדברים גם בעולם הרוח. שואלים מהו העולם, זו שאלה מטאפיזית, מהי ההוויה, מה היסוד שלה, על מה היא מורכבת. אז תמיד אפשר לומר, למשל, איש אמונה, תמיד יאמר, זה מבוסס על אחדות. כן? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הכל מתחיל מאחדות האלוקית. וזה הולך ומתפרט. אז זה דבר שכל אחד הייתי שואל אותו, מה האמונה היהודית אומרת, מה היסוד של העולם? הוא אומר, היסוד הוא אחדות. זה היסוד של העולם, האחדות. האחדות הזאת, היא לא נשארת בתהורתה, אלא יש אחר כך, נגיד, צמצום, או יש אחר כך שבירה, או לא משנה, נראה את המושגים. כל מיני דברים שגורמים לנו לראות מציאות שהיא לא אחדותית, למציאות של ניגודים, ריבוי וכו' וכו'. אז אם כן, יסוד האחדות, ברור שהוא יהיה יסוד שאנחנו נחזיק בו. אומר הנזיר, נכון, הרב קוק בטח יגיד אחדות, אבל הוא לא יגיד רק אחדות. הוא יגיד שהיסוד של העולם הוא לא רק, הוא גם טוב. זאת אומרת, המקור האלוקי שממנו הכל נובע, הוא גם שפע של טוב. הוא לא רק טוב, אלא גם חיות. זאת אומרת, גם אפשר להגיד שהאלוקי הוא מקור החיים של העולם, הוא מקור הטוב של העולם ומקור האחדות של העולם. בסדר? עכשיו, זה יגיד יפה, אבל גם יסוד הקדושה שבעולם. זאת אומרת, כל דבר שיהיה קרוב לאלוקים, יהיה הדבר הקדוש. אז יש לנו כבר ארבע רגליים, ארבע יסודות, כן? הקודש, האחדות, הטוב והחיות. בא הרב קוק, וזה דבר שאצל הרבה הוגים, אם תמצא את שיטתם, יכול להיות שהם מסכימים לזה. זאת אומרת, נגיד, נכון, תשמע. האלוקי שלי, אלוקי ישראל, הוא גם מקור הקדושה, מקור האחדות, מקור הטוב, מקור החיים. בסדר, אוקיי. שבר רב קוק, והוא אומר, יש גם יסוד חדש נוסף בעולם, וזה ההתעלות. התעלות. עכשיו, אם אתם זוכרים, למי אנחנו ייחסנו, לאיזה ספירה ייחסנו את יסוד ההתעלות? דיברנו על 10 ספירות, נכון? כתר, חוכמה ובינה, 3 העליונות. 6 של חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. דיברנו על המלכות, שזו ספירה האחרונה. כן? אז למה ייחסנו את יסוד ההתעלות? מה? מלכות, זה ברור, זה חייב להיות גם מלכות, נכון? מי יכול להתעלות? ספירה ראשונה לא יכולה להתעלות, כי היא הדבר שאליו מתעלים, נכון? תמיד זה יהיה כך. זאת אומרת, ההתחלה היא תמיד לא, היא לא מתעלה, אלא מתעלים אליה. אז מי מתעלה אל האלוקים? הבחינה הנמוכה היא מתעלה כל הזמן. אז עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת הבחינה הנמוכה? כן? הרי באיזשהו מקום, אני רוצה לומר, זה העולם מתעלה לאלוקים. בסדר? אז מה זה קשור לאלוקים? זאת אומרת, אלוקים הוא אלוקים, והעולם עולה אליו. אוקיי, שיעלה, מישהו עצר אותו, מישהו עצר אותו במדרגות, שיעלה. כשהרב קוק אומר שיש יסוד התעלות בעולם, שזה הרגל החמישית, זאת אומרת, הוא כאילו רוצה לומר שזה לא ש... כן? נגיד, יש לנו פה את האחדות, כן? הקודש, החיות והתורות, נכון? וזה נקרא לו המקור האלוקי. ופה יש לנו את העולם, והוא מתעלה. נגיד, משהו כזה. ככה הייתי אומר, הייתם מציירים כך. כלומר, אם הייתי שואל, והיינו דנים, והיינו מטלפלים, פחות או היינו מציירים כך, נכון? כאן האלוקי, שהוא מקור האחדות, העולם מתעלה לאלוקי. למה הרב קוק לא מצייר כך את העולם, את המציאות? כי אמר, איך קראנו לתפיסה של הרב קוק? האחדות הכוללת. איך קראנו לה? במילה לועזית. מה? פננתאיזם, נכון. אז זאת אומרת, מה זה העמדה הזאת? מה היא טוענת? שהתפיסה טרנסצנדנטית, אמר, פה אלוקים, פה העולם, נכון? יש איזה פער, והעולם רוצה להיות אלוקים, הוא לא יכול וכולי וכולי. נכון, דיברנו על זה. אז מה אמר הרב קוק הזה? הוא אומר, זאת תפיסה, תפיסה רגילה, סך הכל, זאת תפיסה רגילה. אבל התפיסה הזאת, זו תפיסה שיש בה איזשהו מחיר מסוים, נכון? יש איזה מחיר לתפיסה הזאת. מה המחיר, אתם זוכרים? מה הוא אמר? מה התפיסה הטרנסצנדנטית שמציגה את אלוקים כאחר? איזה מחיר היא יכולה אולי לשלם? יש, יש אנשים מסוימים שהדבר יפריע להם. למה? למה הם הגיעו? מה? הקנאה, החלשה, כל מיני דברים. למה? כי זה מוצא כאילו יש פה איזה פער שבלתי ניתן להשג למעבר, נכון? זה מה שהתפיסה הטרנסצנדנטית. לכן יש את התפיסה הפננתאיסטית. מה התפיסה הפננתאיסטית? היא אומרת הכל באלוקים, נכון? זאת אומרת, גם הבחינה המתעלה היא בחינה אלוקית, ואפשר לומר כך. זה לא אלוקים, במובן המלא של המילה, אלא זה בחינה, זה איזה... ולכן זה פן, אם נאמר כך, משהו כזה. ולכן בעצם, כשאנחנו אומרים התעלות, כן? אז זה לא התמונה הזאת, זו תמונה הטרנסצנדנטית. תמונה כזאת, שזו תמונה פננתאיסטית. זאת אומרת, היסוד של ההתעלות הוא בחינה אלוקית, אם אפשר לומר כך. גם זה נשמע פרדוקסלי. למה זה נשמע פרדוקסלי? למה התעלות זה, לכאורה לא צריך להיות אלוקי? למה? מה? בדיוק, הוא השלם. אז אם הוא שלם, איך הוא יכול להתעלות? מובן? אז יש פה איזה פרדוקס שאנחנו צריכים לבדוק אותו. אבל הרב קוק, למרות הפרדוקס הזה, הוא כאילו יאמר, נכון, יש פה איזה בעיה של פרדוקס, אבל מצד שני, יש את יסוד ההתעלות, העולם כל הזמן מתעלה, והעולם הוא לא מעבר לאלוקים, לא באלוקים. עכשיו, מה זאת אומרת העולם הוא באלוקים? מה הכוונה? הכוונה היא שכשאנחנו מסתכלים על ההוויה, אל תסתכלו על החומרית, אומרים בעולם, אף פעם תחשבו על החומר, כן? זה מבלבל אותם, תתעלמו מהנושא של החומר. תחסו לרוח שבעולם, כן? לאנשים, לנשמות. לא יודע מה, להוויה של העולם. לא, אל תחסור שם למקור אלו, לחומר, כן? אז אני אומר, העולם, ההוויה של העולם, שהיא הוויה ירודה, אני לא יכול לראות אותה מחוץ לדבר האלוקי. מצד שני, אני לא יכול לומר שהיא אלוקים. אם הייתי אומר שהעולם הוא אלוקים, לאיזה עמדה הייתי מתדרדר? פנתאיזם, בדיוק, לעמדה השפינוזיסטית. כשאתה אומר את העולם, as is, כאילו איכשהו, זה אלוקים. הרב קוק, פופופופ, שפינוזה, לא נכנס לזה. לא רוצה להיכנס לתפיסה הזאת, למה? כי זה כאילו מקדש את המציאות הנמוכה. נכון? זה אלוקים. תודה רבה, זה אלוקים.
פעם מישהו, אני לא בטוח ששפינוזה התכוון לזה, כן? זאת שאלה מה הוא התכוון, אבל זה מישהו פעם מכיר את שפינוזה, אחד אנשים, ככה רצו לבקר את, את ההבנה הזאת בשפינוזה, אז הם אמרו, חייל טורקי, חייל טורקי שהוא אלוהים, הורג חייל יווני שהוא אלוהים. זה כאילו, מה אתה רוצה מה נצטור? מה? זה כאילו בעצם לומר, אין אלוהים. כך הבינו את שפינוזה. אני אומר שוב, אני לא בטוח, וגם לא בטוח שרב קוק היה בטוח שרב קוק חשב, ששפינוזה חשב בזה. הבנתם? הוא עצמו אומר בזה. הוא אומר, כפי הבנת העולם אותו. כך הוא. אז לכן, נשאיר את זה. בכל אופן, אני אקח, אני מנסה בינתיים פנתאיזם כעמדה כזאת. אז לכן, זה לא אלוקים, זה לא אלוקים. זאת אומרת, עכשיו, איפה אנחנו? אנחנו, התודעה שלנו, כן, אנחנו בתודעה הנוכחית שלנו נמצאים בעולם, לא באלוקים. אבל אנחנו יכולים לעשות תנועה. איזה תנועה אנחנו יכולים לעשות כדי להתעלות? איזה סוג של תנועה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתעלות? מה? תשובה, יפה. תשובה, תיקון, התפתחות, התעלות. עכשיו, מה יגידו למשל? התפיסות הרוחניות, נגיד חב"ד, יגידו, אנחנו צריכים לעשות התבוננות. כשאתה מתבונן, אתה מפשיט מעל העולם את הריבוי והסכסוך הפנימי שלו. אתה יכול, אתה מגלה את האלוקי הנסתר בו. יפה, מה הרב קוק יגיד? לעשות תשובה. איזה סוג תשובה צריך לעשות? זה נכון, העולם כולו צריך לזוז. זאת אומרת, זה נכון שאני יכול לשבת ולחשוב, נכון? אני יכול לעשות מדיטציה כזאת, התבוננות, ואני פתאום אראה את האחיזת עיניים של הריבוי שבעולם. יש דבר כזה. יש דבר כזה שאדם יכול בהתבוננות לראות את האחדות שיש בתוך המציאות. יש דבר כזה. אבל רב קוק לא מוליך אותם לכיוון הזה, אלא איך הוא מוליך? מה זה אומר תשובה? מה זה אומר תיקון? מה צריך לעשות? זה אומר דבר אחד, קודם כל, זה באמת גם עניין של התודעה. אבל הוא הוסיף את המילה רצון. נכון, זוכרים? אני מזכיר, הרצון, זה נורא חשוב. שזה תשובה, תשובת רצון. והתיקון של העולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתקן את העולם, אנחנו יכולים להביא את העולם להתעלות. זה לא אמרנו כבר שם, אבל זה לא שזה יהיה. בסדר? בסדר, זאת התמונה. אז אם כן, מה הם חמש יסודות ההוויה? המקורות והתנועה אל האחדות הזאת. התנועה הזאת, באמת, שאנחנו קוראים לה התעלות, כן, התנועה הזאת, אז אם כן, יש לה בעצם ארבעה שמות. ארבעה שמות. התעלות, תיקון, התפתחות ותשובה. תראו איך שכל מילה מייצגת עולם אחר ואומרת את אותו דבר. זה מאוד יפה. המילה, התשובה, מאיפה היא באה? עולם של... לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. יפה, יפה. מעניין אם אפשר ללכת על זה. ארבע עולמות, אה? לא, אני לא חשבתי על הכיוון הזה, אבל אני חשבתי, זה בא מעולם, נקרא לזה עולם המוסר היהודי, לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה. זאת מילה מהבית מדרש, נכון? אני אקרא לזה בית המדרש. המילה התפתחות, מאיפה היא באה? מה? לא, עולם המדע, תורת ההתפתחות, נכון, הידע דרווין, כל זה, מהמדע, זה פחות או יותר. תיקון, מאיפה בא המילה הזאת? נכון? המילה התעלות בא מהרב קוק. אתה מבין? אז זה נורא יפה שזה הכל אומר את אותו דבר. הכל אומר אותו דבר. יש תנועה במציאות. והרב קוק זיהה את כל המושגים, זה כל כך יפה. תראו, רק הדבר הזה הוא מאוד יפה. הוא לוקח מושג קבלי, הוא קושר אותו למושג מדעי, לבית המדרש, ומוסיף לו את המילה עם כל המשמעות שלה של ההתעלות אצלנו. זה מאוד מאפיין את הרב קוק, שהוא כל הזמן, הוא נתקל בעולמות, הוא אומר רק שנייה אחת. המושג הזה נראה כאילו בא מבחוץ, אבל לא, זה מזכיר לי משהו. אני מכיר את הדבר הזה. ואז הוא לוקח את זה ומזהה את זה, כן? למשל, יש דוגמה מאוד יפה, לא אני המצאתי אותה, גם את זה, אני חושב שאני חשבתי על זה, אבל יש מושג שנקרא רוח האומה, דיברנו על זה פעם, רוח האומה. זה מושג שהיה מאוד מקובל במאה ה-19 בכלל, אצלנו זה, אחד העם הכניס את זה וכו', שיש לעם ישראל איזה רוח, לכל עם יש את הרוח שלו וכו', זה מאוד מפותח וכו'. אז מישהו פעם בא ואמר שהרב קוק קרא את המושג הזה, אמר רק שנייה אחת, אני מכיר את המושג הזה במרכאות. הוא קרא לו כנסת ישראל. אתם מבינים? זהו כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? זה הרוח הזאת שבאומה. עכשיו, למעשה זה לא בדיוק, כי כנסת ישראל זאת ספירת מלכות. בסדר, בכל אופן אני רוצה להגיד שהוא עושה דבר כזה. הוא לוקח מושגים מהעולם שהוא נתקל בהם, כן? מהעולמות שמסביבו, הוא קושר אותם למושגים מקבלים, הוא מפרש מחדש למושגים מקבלים, כמובן. זה מעניק להם פתאום איזה תוכן חדש. למושגים שבאים בחוץ מעניק נופך במשמעות חדשה, אבל אנחנו מקבלים פה איזה משהו מאוד יפה. כמובן, מושג ההתפתחות פתאום מקבל פה משמעות אחרת לגמרי מהמושג שהוא מופיע. מה הנקודה המרכזית? מה הנקודה המרכזית שהרב קוק יהיה שונה מתורת ההתפתחות? נראה אם תגידו. יפה, שקויך. עשית לי את היומית. יפה, זהו. תנועת ההתפתחות היא רק תנועה מלמטה למעלה. בעוד שהרב קוק כל הזמן טוען, תמיד יהיו לנו שני מוקדים, אתם רואים? תמיד יהיה לנו, גם את העליון וגם את ההתפתחות. זה מחלוקת מהותית ביותר, אין לכם מושג כמה שמהותית, זה... טוב, עכשיו נקרא את הדברים בפנים. מגמת ההוויה כולה, השתלמות ושלמות, מגמת ההוויה כולה מצד החפץ, הכמוס האינסופי, מגמת ההוויה, התכלית של ההוויה, היא כפי הגלותה לנו, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות אלא רק גודל ומילוי. אבל לא התגדלות ודריכה תדירית לתוספת ברכה. ואף על פי שאין קץ לעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיות, מכל מקום כלול בה גם כן זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות, הבא על ידי הופעת הקוטן, הבא אל הגודל, והעבודה הזו היא צורך גבוה. מי מוכן להסביר? הרי תקרא. מה אתה מתייאש? תקרא, תקרא עוד פעם, תקרא עוד פעם, תקרא עוד פעם. קטע כזה לא קוראים פעם אחת. אה? לא. תקרא לעצמך. הכל נמצא על הלוח כבר, זה רק להוסיף עוד מילה.
אני אומר שיש חסרון מסוים בשלמות, כי בשלמות אין את ההשתלמות.
איך יכול להיות, נכון, איך יכול להיות חסרון בשלמות? הרי המילה שלמות אומרת שזה שלם.
נכון? אבל זה בדיוק מה שהוא אומר. אז איזה מילה חייבים להוסיף לשלמות? הוא אומר שלמות יחסית?
לא.
לא, לא, לא. זה היה מאוד מעניין, אבל הוא לא כותב את זה. שלמות מלאה. אין קץ לכאורה, אין קץ לעילוי של השלמות המלאה. שימו לב, המילה התעלמות, נכון? סליחה, המילה התעלות מופיעה פה. ואיזה מילה נוספת הוא מוסיף לארבע המילים ששמנו פה? השתלמות, אתם רואים? זאת מילה חמישית כבר לאותו נושא. אתם רואים? התעלות, תיקון, התפתחות, תשובה והשתלמות. מה החידוש בקטע בעצם? מהו החידוש? יש פה חידוש, בסדר, יש פה פרדוקס, אבל מה החידוש? לפני שקראת את הקטע, מה היית אומר לעצמך? שלם זה מושלם. אי אפשר להוסיף על השלם. השלם הוא השלם. מה אומר לך הרב קוק? השלם הוא מושלם, אני מקבל את זה, אבל בכל אופן חסר לי משהו. מה חסר לי? פרדוקסלית, אני מודה, כן? אבל זה שלם, זה ממש שלם, אבל חסר לי משהו. מה חסר לי? השתלמות. דריכת, תדירי, חסרה לי התנועה. התנועה, אבל זה לא רק סתם תנועה, אתם לב, זו תנועת השתלמות, התפתחות. עכשיו תראו, זו אמירה, זאת אמירה שאפשר ממש להתווכח עליה. למשל, אם הייתם באים לאריסטו, היה קורא את הקטע הזה. אגב, סליחה, אדוני רב קוק, אני לא מקבל מה שאתה אומר. למה? כי אצל אריסטו, כל דבר שהוא לא שלם, זה נקרא שהוא צריך עוד לצאת מן הכוח אל הפועל. זה נקרא שיש לו עדיין פוטנציה. פוטנציה, זה בכוח. הוא עדיין לא מציע בפועל. כל דבר שעדיין הוא בבחינת בכוח, אני אומר במונחים אריסטוטליים, לא נכנס כולם, רק... אני לא מפרש את כל השיטה, אני רק אומר בגדול. זה דבר שאצלו יש בזה יסוד של חומריות. כלומר, משהו כאילו לא שלם עדיין. לכן הוא אומר, אני לא מבין למה אתה חותר. יש לי שלמות, ואתה מחפש עוד איזה פוטנציה, עוד איזה בכוח, עוד איזה תנועה. אתה רוצה לרדת כל כיתה, מה קרה לך? זה כמו אדם שהגיע לכיתה ח' וואי, איזה יופי בכיתה ג' למדנו 2 ועוד 2 זה 4, 4 ועוד 4 זה 8. הוא אומר, אדוני, אתה עושה מתמטיקה כבר של, לא יודע מה, עם משברות, מה אתה? אתה מתגעגע לכיתה ג' מה הדבר הזה? אז אני רוצה להגיד לרב קור, לא מבין, מה אתה מתגעגע להשתלמות? אנחנו בשלמות. למה אתה מתגעגע בדיוק? מה יענה הרב קוק? למה? אוקיי, לא, 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 אין התדרדרות. שם אין התדרדרות, שם השלמות לא מתדרדרת. עכשיו תראה, אפשר לומר שלא לעמוד במקום, אתה יכול להגיד, יסוד, חסרה לי יסוד התנועה בכלל, זה מנוחה. מנוחה, חסר לי תנועה, משהו כזה. אז כאן אריסטו יש לו תשובה ממש יפה לדבר הזה. אנשים לא יודעים את זה על אריסטו, הם חושבים שהאל אצלו, כלומר השלמות אצלו, זה משהו נח כזה. משלמות נחה כזה. אבל זה לא נכון. השלמות של האל האריסטוטלי, תחשבו כמה זה ניתוח מאוד מעמיק. הוא אומר, זה מחשבה החושבת את עצמה. זאת מין תנועה פנימית אינסופית של מודעות עצמית ושל ידיעה עצמית, משהו כזה. אף אחד לא לגמרי מבין מה הוא התכוון, אבל ודאי הוא התכוון לאיזו שלמות שיש בה תנועה פנימית, לא סטטיות. לכן אריסטו ניצל מהסטטיות. הבנתם? יש לו תנועה. אבל מה חסר לו? מה אין לו? יש לו שלמות, יש לו תנועה, אין לו סטטיות, אבל מה חסר לו? את ההשתלמות, את היציאה, את התנועה הזאת של ההשגה, להשיג איזה משהו יותר גבוה. עכשיו אריסטו יגדיר, בשבילי זה חיסרון, אני לא רוצה את זה בשלמות. כשאתה מצייר צריך את הדבר הכי שלם, הכי שלם, הכי שלם, אני לא רוצה שזה יהיה שם. אומר רב קוק, אני כן רוצה שזה יהיה שם. אני מרגיש שבלי זה, כאילו משהו חסר לי. עכשיו, יש הרגשה. כן.
השלמות, השלמות.
השלמות הזאת היא באינסופיות. החשיפה שלנו אליה זה המקווה. זה לא שהאלוהים חסר.
כן. אז תבין, שוב, זה תלוי בתמונה. אתה מבין מה שקורה פה?
כן.
אתה אומר כך, פה העולם יתעלה, מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא בשלמות?
הוא איתנו באינסופיות. החשיפה שלנו, הבעיה של מגמת הבעיה כולה, שלנו
להיחשף את זה. נכון, בסדר. אז הוא יקבל את זה, את העניין הזה של כאילו, הייתי אומר לגלות את זה. אתה אומר לחשף, לגלות בסדר. אבל צריך להבין שהוא רוצה שהדבר הזה יהיה כאילו, בוא נגיד ככה, תראו מה הוא אומר בסוף. הוא אומר, נמצא כאילו השלמות משתלמת על ידי ההשתלמות. אתה מבין? זה לא שאלוקי, כאילו, מיד השלמות, הוא נשאר בשלמותו כל הזמן. הוא עצמו. עכשיו, כמובן, שבזה זה מה דבר בעייתי. למה? מה יוצא? אם השלמות משתלמת על ידי ההשתלמות, מה יוצא? ש... שאלוק, מה? שאלוקים מה? זה, תגיד, הוא דבר פשוט.
כאילו
חסר. אז מה הוא אומר? במרכאות, תכניס למרכאות, עבודה זו היא צורך גבוה. מה פרושה מושג עבודה צורך גבוה? מכירים את המושג הזה? זה מושג, עבודה צורך גבוה. זאת אומרת שהעבודה שלנו, כן, היא לצורך הגבוה. כלומר, הגבוה מרוויח מהנמוך. זה נקרא עבודת צורך גבוה. בסדר? מאיפה זה לקוח? המושג לקוח מספר שנקרא עבודת הקודש של רבי מאיר אבן גבאי, שהוא היה אחד מראשוני המקובלים, והוא מתווכח הרבה עם הרמב״ם, והוא אומר, יש מושג שנקרא עבודת צורך גבוה, זאת אומרת, העבודה שלנו עושה תיקון בספירות העליונות. כלומר, התפילה שאנחנו עושים, עושה תיקון. רב חיים מוולוז'ין, כל הספר נפש וחי, גם בשער א', גם בשער ב', עושה, מזכיר כל הזמן, עבודת צורך גבוה. העבודה שלנו עושה תיקון בספירות העליונות. אז כולם שואלים, מה קורה פה? מה? הקדוש ברוך הוא מחכה לנו? מה, הוא מחכה לנו שאנחנו נעשה? הקדוש ברוך הוא חסר? זה, אתה בכלל פוגם ביסוד האלוקי, זה א' ב', נכון? אז זאת שאלה. מה הרב קוק עונה לדעתכם? תנסו לחשוב כמו הרב קוק, אני תכף אגיד לכם איך אני מבין איך היה עונה על השאלה הזאת. מה לדעתכם הוא אומר? טוב, לא נחכה שתמציאו את זה. ממה שאני מבין מהרב קוק, זה לא מופיע פה לפנינו. רגע, לפני שאני אגיד לכם מה אני חושב, אני רוצה לספר לכם סיפור נחמד. יש פה בישיבה ספר זיכרון לאדם שנקרא בראון. קראו לו אדם נוח בראון. לא יודע מי הוא היה. וספר נקרא ספר אדם נוח. פעם התגלגל לידי הספר, ואני רואה שם התכתבות של אדם בשם הרכבי עם הרב צבי יהודה. לא היה לי מושג מי זה הרכבי, אדם מי זה הרב צבי יהודה, אני יודע. הוא כותב, הרב שלו, אני לומד חברותה עם הוגו ברגמן. עכשיו, הוגו ברגמן, כמו שאתם יודעים, היה ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. כתב את כל תולדות הפילוסופיה החדשה, אהב מאוד את הרב קוק, את הכתבים של הרב קוק, אוהב בכלל, אהב מאוד כתבים מיסטיים, כתב בכל התחומים וכולי, היה איש אשכולו. אז הוא אומר, אני לומד עם הוגו ברגמן, הגענו לקטעים האלה, וברגמן אומר דבר מאוד פשוט, מה שרב קוק אומר, שאין סוף פלוס אחד, נכון? ההשתלמות מוסיפה לאינסוף, נכון? לשלמות. אינסוף פלוס אחד, גדול מאינסוף, זה משוואה פשוטה במתמטיקה. אני אומר לו, אומר הרכבי, זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שאנחנו מוסיפים לאלוקים? איך הרב קוק יגיד דבר כזה? אז מה אומר הרב? זה המכתב שמופיע שם.
עונה הרב צבי יהודה, תשובה מאוד לקונית, ממש קצרה. הוא אומר, זה קשור למושג עבודת צורך גבוה, מה שכתוב פה, כן? ואין בעבודת הקודש, היא בן גבאי, שלום שלום. הוא לא עונה לו בעצם. בסדר? עכשיו, מה התברר לי אחרי כמה זמן? הבן של אחותי התחתן לפני, יודע כמה, 3 שנים, עם מישהי, בחורה טובה. התברר שהסבא שלנו, היה צבי הרכבי הזה. שלא מתברר, זה הרכבי. שלא גיליתי מי הבן אדם. הוא היה ספרן בספריית היכל שלמה, הוא גלי. הייתה ספרייה מאוד גדולה בהיכל שלמה, אבל אני חושב שהיא לא קיימת כבר. והוא היה יהודי תמיד חכם, הוא עסק ברב קוק. הוא הולך ושואל את השאלה הזאת, את הרב צבי יהודה, נורא יפה. בקיצור, מה אני מבין אמורה להיות תשובתו של הרב צבי יהודה? או מה אני הייתי חושב, איך הייתי חושב לענות? הרי הוא גובר גבן סודק, נכון? מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, הרב קוק אומר, העולם, נכון הוא אומר? ונמצא השלמות משתלמת על ידי השתלמות. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? התשובה שלי לדבר הזה, מקטע שלא הבאתי אותו בפניכם, כן? ככה משמע לי ממנו, זה לפי הציור שאתה מציע, שהרב קוק בעצם חושב לא במונח של השלמות והשתלמות, ואז ההשתלמות תורמת להשתלמות, אלא שזה הולך אצל אותך, יש לו השתלמות, שלמות, ומעבר לשלמות ולשלמות. כלומר, מה שאני רוצה לטעון, זה שהרב קוק, כשהוא מדבר על המושגים של שלמות והשתלמות, הוא לא חושב על האלוקים בעצמו. תמיד יאמר זה נקרא למושגים שלנו. מבינים? תמיד יאמר זה למושגים שלנו. אף פעם לא יאמר זה האלוקים עצמו. זה מאוד עקרוני. כי המושג האלוקים הוא כאילו מופקע מהגדרה של שלמות או השתלמות וכו'. אני לא יכול, הוא מעבר לזה. ולכן יש איזה משהו שאני לא יכול להכיל אותו. אני יכול להגיד שאני חייב להניח, לייחס לאלוקים את התנועה הזו, את המושג של שלמות. אני לא יכול להגיד, לייחס לאלוקים רק את שלמות. חייב להיות שיהיה את התנועה להשתלמות. אבל לכן אני חושב שהוא יכול להשתמש במונח עבודת צורך גבוה, כי אצל באמת אצל המקובלים, מי שבודק אצל המקובלים את המושג עבודת צורך גבוה, זה אף פעם לא כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו, אלא לגבי הספירות, שזה משהו יותר נמוך, האצילות, וכולי, תמיד זה מושגים הרבה יותר. זה אף פעם לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי תמיד אתה אומר, שמע, הוא מעבר לזה, אני לא יכול לייחס לו את המושגים האלה. כך אני חושב צריך לפתור את השאלה הזאת של השלמות והשתלמות. ואני רק מוסיף שיש כאן משהו, לדעתי, שצריך להבין מה קרה פה. לא סתם הבאתי לכם את אריסטו ואת הרב קוק אל מול זה, כן? לא סתם. אני חושב שיש פה איזו אמירה מאוד מעניינת בוויכוח הזה בין הרב קוק לאריסטו. יש כאן שתי תודעות שנאבקות אחת עם השנייה. התודעה האריסטוטלית אומרת לך, אני רוצה שלמות. בסדר, לא נחה. לא סטטית, אבל אני רוצה שלמות, וכל תנועה של השתלמות זה פוגם לי. בא רב קוק אומר, לא, אני רוצה את ההשתלמות, את התנועה, את ההתפתחות, את ההתעלות, את התשובה, את התיקון. זאת אומרת, יש פה משהו שהרב קוק רואה אותו כלכתחילה, לא כדיעבד. אתם מבינים? זאת אמירה מאוד עקרונית. לגבי מה אצלך זה שלמות, מה אצלך הדבר הכי מושלם, כן? ונועם, טוב שאמרת את העניין הזה של מושלם. מה זה מושלם? מושלם זה הדבר שאני רוצה לטעון שהוא חייב שיהיה בו גם שלמות וגם השתלמות. זאת אומרת, עכשיו, זה עניין של אקסיומה כזאת, אי אפשר להתווכח על זה. בא מי שאומר לך, אם אתה מכניס לי השתלמות, פגמת לי. כן? פעם חשבתי על הדוגמה הזאת, האם אדם, יש אדם שיודע את כל השס. כל השס, אין, ישר והפוך. אתה שם לו סיכה,
בברורות, מוציא אותה באירובין, אומר לך על איזה עוד זה נוגע. בקיצור, יודע את כל השס. עכשיו, אני מתאר לעצמו שיושב ליד מישהו לידו, והוא רואה שהוא לומד מסכת ברכות ומתקשה עד שמבין את הסוגיה, בסוף מבין אותה וכו' וכו'. האם יושב ואומר, אכל אותה, מה לעשות? הוא עוד לא יודע את השס. או שהוא אומר, אוי, את הכיף הזה כבר אין לי. את הכיף הזה של פצח סוגיה, להבין אותה. לא הבנתי ועכשיו אני מבין. את הדבר הזה כבר הפסדת, אין לי, אני יודע את הכל. אתם מבינים? זאת שאלה מעניין, של אריסטו אומר. מה זאת אומרת? אני יודע את זה, מה העניין? הוא אומר, כן, אבל אין לך את העניין הזה של ההשתלמות, את ה... פיצחת את הדבר, הבנת את הדבר, יצאת מהחושך אל האור, הבאת לי לתנועת השתלמות, הבאת ל... מובן? כך אני חושב, צריך להבין את הרב. מה אתם חושבים? בהפרדה בין העולם הזה מלא? נכון, הכל אחדות אחת, ואנחנו הייתי קורא לזה, כמו שאתה אמרת, הייתי קורא לזה רמות של התגלות או... אתה השתמש במילה חשיפה, היא גם מילה יפה. רמות של התגלות, רמות של חשיפה, זאת שאלה, אתה יכול, אתה בפנים או בחוץ? אתה מבין? אתה, או בשכבה חיצונית או שכבה פנימית, אפשר לומר כאן. כמובן, הכל מטאפורות, כי קשה פה להבין את זה, אבל מבחינת התודעה, באיזה שכבה. עכשיו, תראו, אני אביא לכם דוגמה, כדי שהדברים לא יראו לגמרי, לגמרי מנותקים. אני חוזר לדברים שדיברנו עליהם, כן, מה זה הכל באלוקים, משהו כזה. להביא דוגמה מתוך האדם עצמו, כן? תאר לעצמך ש... עכשיו, יש רגע לכל אחד שבו הוא מאוד מרוכז בתוך עצמו. אתה מאוד באחדות עם עצמך, אם אפשר לומר כך. אתה מאוד עם העצמי שלך. בואו נדמיין שיש רגע כזה. אתה מרוכז, אתה מחובר עם לעצמך, לעצמיות שלך, אתה בפנים. בסדר? נדמיין מצב כזה. עכשיו בואו נדמיין מצב הפוך. אתה מבולבל לגמרי, אתה באאוט, אתה עצבני, אתה ממש... נכון, יכול להיות מצב כזה, לא יודע כמה אתה... אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה אומר, אתה יכול פתאום להגיד למישהו משהו ממש לא במקום, נכון? אחרי זה אתה תופס את עצמך. אתה אומר, רק שנייה אחת, מה היה פה? כן? אז אתה אומר, שמה, לא יודע, לא הייתי מחובר לעצמי, הייתי מבולבל, הייתי בסערת נפש. הייתי בסערת נפש, הייתי, כן? עכשיו, מי זה שפגע בחבר שלו? זה אתה או לא אתה? זה אתה. אבל זה אתה במובן של משהו מאוד מפוזר. נכון? זה לא אתה במובן האחדותי שלך. בסדר? אז הייתי אומר שיש לנו כאן שתי שכבות. שכבה אחת של העצמי, שזה האחדות האלוקית. שכבה אחת של איזו פעולה שאתה יכול לעשות מעשה שאתה אחר כך יכול להצטער עליו. אני יודע מה, פגעת במישהו. ובכלל, לא היית... בוא נגיד, כאילו אתה יכול להגיד, בואי נה, זה לא היה אני. אני לא מכיר את עצמי. בכלל אפשר, אני יכול לחשוב שמישהו יגיד כזה, אני לא מכיר את עצמי. בסדר? אז זה כאילו פנימיות וחיצוני. עכשיו, תחשבו על עצמכם שלב הבא. כן? בואו נתרצמנו אדם ככה. אדם עשה דבר לא טוב. הוא מסתכל אחורה על הדבר הזה. והוא אומר לעצמו, למה עשיתי את הדבר הזה? אז התשובה הראשונה, הייתי בחוץ, הייתי מפורג, הייתי מפורג, לא הייתי באחדות הפנימית שלי. יכול להגיד תשובה כזו, יכול להגיד תשובה כזו. ועכשיו, מה אני צריך לעשות? בפרופקה שלו, סליחה, אני אשתדל לחזור אל עצמי, להתקן את זה, זה מהלך אפשרי. אבל יכול להיות עוד מהלך, שבו האדם הזה יתחיל... כאילו, לחדור לתוך המעשה הזה שהוא עשה, ולבחון אותו בעיניים אחרות, ופתאום לגלות שהמעשה שהוא עשה, יכול להיות שהוא לא כל כך רע. אלא יש בו, בפגיעה באחרים זה בעיה, כן? זה לא יעבוד, כי פגעת, אין מה לעשות. אמרת, אתה גרמת משהו לא טוב. אבל יכול להיות שמאחורי זה יש באיזשהו רובד, גם הדבר הזה, יכול להיות שיש לו איזה משמעות. אתם מכירים את המושג שזדונות נעשות לזכויות? מכירים את זה? כתוב, מי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות. עכשיו, מה זאת אומרת זדונות נעשים זכויות? איך יכול להיות דבר כזה? תראו לעצמכם, אדם עשה מעשה לא טוב, איך פתאום זה נעשה זכויות? זה נשמע בלתי אפשרי. אבל באיזשהו רובד זה יכול להיות כן נכון. כלומר, מה מתברר? שמה שהיה זדונות, מעשה שנעשה באופן חיצוני, מפורק ונפרד מהעצמי שלך, הוא בעצם לא היה מפרד. בפרשנות אחרת, במבט אחר, בעומק אחר, גם הוא היה חלק ממך. מובן? זאת אומרת, זה נהיה זכויות, זאת אומרת, זה חלק ממשהו, זה היה חלק מהאחדות. זה לא היה באמת איזה מין מעשה שכאילו מישהו אחר עשה. לא, זה לא נכון. מבינים? כך אותו דבר ביחס להוויה ואלוקים. ההוויה היא הוויה של חיצוניות, של פירוד וכו'. אבל תהליך התיקון, תהליך התשובה, תהליך ההתעלות, תהליך ההשתלמות וכו' וכו', הוא תהליך שיכול לחשוף שבעצם האלוקי נוכח פה. זדונות נעשות כזכויות, זאת אומרת, האלוקי נוכח פה כל הזמן. בסדר? זה מה שקצת הסברתי את העניין הזה שלה. לגלות את האחדות בתוך הריבוי. טוב. בואו נראה את הקטע הבא. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוקית בהמצאת ההוויה? אומרים אנו, כלומר, למה השם עשה את העולם? בצורה פשוטה, נכון? זו שאלה הכי בסיסית, נכון? תמיד שואלים אותה אחרי שהם מתחילים לעסוק בתחום המחשבה, השאלה הראשונה היא, למה נכון השם עשה את העולם? אומרת, למה שזה יהיה? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות. ואין בה דבר בכוח. כי אם הכל בפועל, תראו שהוא לקח את המושגים שהזכרתי מקודם של אריסטו, זוכרים? של בכוח ובפועל, הוא משתמש בהם. אין בה דבר בכוח. מה זאת אומרת בכוח? אין בה שום דבר שעדיין לא התממש. אין דף בשס שאנו יודע. הכל. זה שלמות. שלמות זה משהו מוחלט. אבל יש שלמות של הוספת שלמות. שזה אי אפשר להיות באלוקות. שרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה הוויה עולמית להתהוות. ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר ממעמד של חיסרון מוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו לעלייה מוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה כזאת שהדעד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. האם זה שונה לדעתכם מהקטע הקודם? זה נראה די דומה, נכון? די דומה. הוא כאן קצת, הוא לא אומר שהכל באלוקים, הוא קצת ביותר מטשטש את זה, אבל בגדול הוא רוצה לומר שצריך את ההשתלמות כדי להוסיף לשלמות, עם כל הבעייתיות של זה. עכשיו, אתם צריכים להבין, שני הקטעים האלה הם לא קטעים שהופיעו אחד יד השני אצל הרב קוק. כן? יכול להיות שאחד מופיע במחברת אחת, ואחת במחברת שנייה. הנזיר שמח אותם ביחד. פשוט כי הרב קוק הרבה פעמים כותב רעיונות, אז הוא חוזר לרעיונות שלו, אבל כל פעם הוא מוסיף משהו. אז הנה תראו מה הוא הוסיף פה. וכדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, נוצרה כולה בעילוי עליון. והעילוי היותר מכדי השיעור, שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל, אף על פי שהוא יכול להיות בכוח. על כן בהופעת ההוויה בפועל נתקלקלו הדברים. והכוחות נסתבכו זה בזה. והנם עוסקים במלחמה חריפה. עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב. ויתוקן הכל בצירוף העילוי של נתינת מקום לשלמתה של עלייה בלתי פוסקת. שזהו עדן מיוחד שבזה הבריאה משלמת את כבוד בוראה. כן? אז עכשיו, מה בעצם התשובה של הרב קוק? בלי שעוד ניכנס לעניין הזה של השבירה שהוא מרומז לו. מה התשובה של הרב קוק למה השם עשה את העולם?
למה הוא עשה? בא אליך מישהו, אתה נוסע באוטו, אם אחד תגיד, אתה לומד בישיבה, אתה אומר לו כן. אתם לומדים מחשבה, כן. אז למה השם עשה את העולם? מה היית עונה עד היום? עוד מעט הוא יורד ממונית. מה? יפה. רוב האנשים היו אומרים את הרעיון של הלאיטיב. בסדר? מה זה הרעיון של הלאיטיב? מה זה אומר? תשובה מאוד עמוקה. תשובה מאוד עמוקה. והיא אחת התשובות, אפשר לומר, הכי יסודיות בתולדות המחשבה בכלל שלנו, וגם בתולדות המחשבה הכללית. מה זה אומר בעצם? הטוב מיטיב. מה זה אומר? למה הוא עשה? אז תשמעו, הרעיון של הלהיטיב אומר כך. מה שעומד מאחורי זה, זה אומר כך. הוא לא רצה להשיג כלום. למה הוא לא רצה להשיג כלום? כי הוא לא צריך. שלמות. המושג שלמות לא יכול לעשות פעולה, כי הוא שלמות. מובן? אז בעצם יש פה מבחינה מחשבתית, יש פה כאילו איזה משהו פרדוקסלי, שהשלמות היא כל כך שלמה שהיא לא יכולה לפעול. אז פעם כתב אחד בשם וויל דיורנט, כתב שהאנגלים אוהבים את האל האריסטוטלי, שהוא כל כך שלם שהוא לא יכול לברוא את העולם, זה מזכיר להם את המלכה שלהם, שהיא כל כך למעלה שהיא לא עושה כלום. כך הוא כתב, זה וורט נחמד. עכשיו, אז מה התשובה של הטוב להיטיב? הוא אומר, השלמות היא לא צריכה כלום, אבל היא שופעת. שימו לב, זאת מילת מפתח, היא שופעת. כן? עשייה יכולה להיות אצלנו לעשות משהו, זה, יש בזה מימד מטרתי, מגמתי, נכון? אני הולך להשיג משהו, בסדר? אז זה לעשות, זה תמיד, לא תמיד, אבל יש בזה מימד של הישג ומטרה. כמובן זה מזכיר לנו את העץ ופרי, נכון? זוכרים? עץ ופרי, אמצעי ומטרה, לא להשיג את הפרי. אבל יש איזו בחינה אחרת, שהיא שפע. מה זה אומר שפע? זה אומר שהשלמות איננה... כשאתה חושב על שלמות, זאת שלמות שאיננה סגורה בעצמה, אלא היא שופעת. היא שופעת, אז היא תשפע יצירות, היא תעשה עוד פעם. היא לא תישאר בתוך עצמה, היא תשפע. הבנתם? זאת אומרת, זה מין משהו... קשה להגיד יותר מאשר זה. זאת אומרת, מושג השלמות כרוך בו שפיעה. זה הטוב לי. אתם מבינים את זה? לא משנה אם אתם מסכימים עם זה, אתם צריכים להבין את זה. זאת שאלה מאוד מעניינת אם אנחנו מסכימים עם זה או לא. שפע זה איזה מין... כלומר, שהמושלם שופע. הוא לא סבור בתוך עצמו. הוא
שופע. מובן? עכשיו, אם אצל אריסטו, התנועה היא מחשבה חושבת את עצמה, כאילו איזו תנועה פנימית כזו, הרעיון פה הוא שזה לא תנועה פנימית, אלא תנועה שופעת. זה השלמות. יש פה ויכוח, מה זה אצלי הדבר הכי הכי שלו שיכול לעלות עליו? אז התמונה הזאת אומרת שמושלם זה שופע. בסדר? מובן? עכשיו, על זה, זה מאוד מעניין. יש איזה ספר שנקרא שרשרת ההוויה הגדולה. זה שרשרת ההוויה, great chain of mind, זה נקרא, זה נחשב רעיון מאוד בסיסי בתולדות הרוח, שטוען שההוויה היא מלאה, אין חורים בהוויה. כתב את זה אדם בשם, את הספר הזה כתב אדם בשם לאבג'ו. לא קשה לסור את שמות. עכשיו, הוא טוען שעד המאה ה-19, מהמחשבה העתיקה ועד המאה ה-19, כולם קיבלו את הרעיון הזה. כל הפילוסופיה הדתית. כולם, זאת אומרת, זה היה רעיון בסיס שכולם קיבלו אותו. כך אותו. במאה ה-19 יש כאילו איזה מין טענה של כמה הוגים. הוא מזכיר את שלינג, אבל יכול להיות שזה גם נוספי. לא פתק שם. שכאילו אומרים, אני לא... המושלם לא בהכרח ישפע. הבנתם? משהו כזה. כאילו הם חולקים על האידאה הזאת. זה באמת שאלה מאוד עמוקה. בוא נגיד כך, הוא אומר שאנשים האלה יקראו את הרמח"ל, כן? מאיפה שאינו מביא את זה, כולם מכירים את זה מדרך השם, נכון? תיבה טוב להתאים, כולם לוקחים את זה מדרך השם. אגב, זה דבר מעניין שהרמח"ל יש לו שתי תשובות. דברי, זה לא התשובה היחידה שמסתובבת, מסתובבות הרבה תשובות לדבר הזה, אבל זאת התשובה מאוד מאוד מקובלת, שהיא בעצם זה שפע. זה בעצם הרעיון של מקור הטבה, שפע, זה בערך אותו דבר. הרמח"ל בדעת תבונות מעלה תשובה נוספת, אבל... אז אם נגיד האנשים האלה של 19 קוראים, הוא אומר, תשמע, אני לא משתכנע על זה. כלומר, הם היו מחפשים תשובה אחרת. למשל, בחב"ד, יש להם איזה ביטוי. אומרים ככה, אין מלך בלא עם, לגלות את מלכותו. תשובה מאוד מעניינת. מה זה, מה היא אומרת התשובה הזאת? התשובה הזאת אומרת. למה השם עשה את העולם? כדי לגלות את מלכותו. מה הוא רוצה לגלות? נו חבר'ה, תפעילו את הראש. מה זה אומר? צריך אותנו בשביל מה? לא, אפילו לא השתנו, חכה. מה? כדי למלוך. זאת אומרת שמה? נכון, הלאה. זאת אומרת שמה? זאת אומרת שכדי... שהוא, כל המידות תהיינה באמת, ואחת המידות תהיה מלוך. צריך נתינים כדי שיהיה מלוך. זה מכניס לנו לאחד הסוגיות פילוסופיה, שאלה נורא נורא מעניינת, כן? שמי שפיתח אותה הפילוסופיה של הגל, והיא עוסקת בשאלה של האדון והעבד. יחסי האדון והעבד. זאת אומרת שיש איזה תלות. בדרך כלל העבד תלוי באדון, נכון? הוא עבד שלו. ובמובן מסוים, האדום מותנה בעבד, נכון? אז אין מלך בלא עם, יש בזה, אתה חושב על זה צליל, שכדי שתתגלה מידת המלכות, צריך אותנו, שאנחנו הנתינים, אנחנו העם, שאנחנו נמליך אותו עלינו. מובן? עכשיו תשימו לב, כל המושגים, זה יהיה קרוב לשלמות והשתלמות, נכון? זה יהיה דומה לזה. זאת אומרת שהעולם מעניק משהו שלא קיים בשלמות. ההוויה או עצם הבריאה, היא מעניקה איזה משהו שלא קיים בשלמות. אז למשל, הרמח"ל יגיד בידי הדעת תבונות, נכתוב את זה פה, הוא יגיד, גילוי הייחוד. רוצה לגלות את ייחודו. חב"ד יגידו, גילוי מלכותו. כי אין מלך בלא עם. התשובה השנייה של טוב לעתיד, זה שפע, היא עומדת פה, היא לא חלק מהתשובות האלה, אתה מבין? כי שפע לא מוסיף כלום לשופע. אתם מבינים? זה תשובה מסוג אחר לגמרי. זה כאילו מוסיף לגלות את ייחודו, לגלות את מלכותו, או משהו, אבל שפע וטוב, זה תשובה מסוג אחר. שזה כאילו, עצם השלמות שופעת, היא לא צריכה. היא לא צריכה. המיטיב לא צריך להיטיב. זו נקודה מאוד עמוקה. הוא לא צריך את זה. הוא מיטיב, הוא שופע. כי להיטיב מתוך צורך, אז זה כבר לא להיטיב. אז הוא עושה את זה בשבילו. להיטיב זה מין, זאת שפיעה. זאת מלאות שופע. תחשבו תמיד על הגביע ששופע. הוא לא צריך לשפוע. הוא שופע. זאת תנועה פנימית, אם שאומר, או טבעית. אין דבר כזה טבעית, כי אין זה טבע, אבל אין לנו מילה אחרת. אחרי זה ממש מסלול בפני עצמו. פה זה מסלול אחר. כאילו ההוויה תורמת לאלוקי. אז זה או גילוי איכות או גילוי מלכות. ועכשיו הרב קוק יוסיף פה את ההשתלמות. כן? הייתי מוכר לזה, לא גילוי של איכות ומלכות, אלא אני אתרום את סתום, זה בגלל השתלמות. תנועת ההשתלמות. עכשיו, איך כולם נחלצים מהבעיה ש... בסדר, עבודה צורך גבוה, אבל מה? האלוקים עצמו איננו זקוק לנו, אז תראו, כולם יענו, ילכו לכיוון הזה. כן? כולם ילכו לכיוון הזה, שיגידו, כל זה לגבינו, כל זה מתוך מערכת המושגים שלנו. אנחנו לא נכנסים למערכת האלוקית עצמה, שהיא מעבר למושגים שלנו של שלמות ושפות. זה חלק מה... זה פשוט... בעולם המושגים שלנו זה מה שאנחנו יכולים לומר. בסדר? אז הם, אתם מקבלים מפה של הסוגיה? בסדר? זאת המפה של הסוגיה. זאת אומרת, יש כאן איזו תשובה חדשה של הרב קוק, שלא נאמרה לפני כן, זה ממש חידוש של הרב קוק, כי הדברים האחרים נאמרו, ייחוד, מלכות ושפע וזה, כל הדברים האלה נאמרו. כאן יש תשובה חדשה של הרב קוק לשאלה, למה השם בורא את העולם. בסדר? עכשיו, אני מודה שבמונית, שמי שיושב לידך, כן? זה לא כל כך פשוט לענות את התשובה הזאת. מכיוון שאתה צריך לענות הכל מהר. אז אם אתה יכול להגיד, אז הכי מהר, מה היה הכי נוח לענות? בלי להסתבך יותר מדי.
במציאות בלי עולם, אז המציאות סטטית, שבה שום דבר לא מתחדש ושום דבר לא משתנה. במציאות כזאת, שום דבר לא יכול להגיע לשום מקום. לכן צריך עולם בשביל להגיע למשהו. בשביל להגיע למשהו. מה זה המשהו? זה כבר יותר ארוך להסביר, אבל...
לא, אבל מילה... לא, אפשר להוסיף את המילה שלמות, או להוסיף להגיע לשלמות. איזה מימד של התעלות, מילה של השתלמות. השאלה אם הבחור שכזה הוא פילוסוף. זאת אומרת, כי אם הוא פילוסוף, הוא תמיד ייתקע בשאלה, האלוקי הוא שלם, האלוקי הוא שלם, הוא כל הזמן, אתם מבינים? הוא כל הזמן ייתקע בשאלה הזאת, ברור? למרות שאני... אז אפשר להגיד, טוב, תשמע, זה הכל זה מצד ההבנות שלנו. איך שאנחנו מבינים, משהו כזה, משהו קצת יותר צנוע, ולא כזה מתיימר ל...
שוב אדמה שהיא כאלה גם מהרב קוק שמקיים אמונתו בשני אפר, שהאמונה זה משון אמנות של היצירה, ומישהו שהוא טוב הוא פשוט, הוא צריך להביע את הטוב שלו, והוא שופט, לא, לא, לא צריך, דיין, זה לא צריך, הוא שופט את הטוב שלו.
אז זה ידמה לעניין של טוב.
כן, אז זה שומע יותר פשטנית בשביל מישהו כזה. שאתה יכול...
האלוקי שופע. לא, אני, דווקא אני חושב שזו תשובה יחסית. יחסית, זו תשובה הכי מהירה והיא הכי פחות תוקעת בשאלות. האלוקי שופע את המציאות, הוא לא צריך, הוא פשוט שופע אותה. נגיד כך. מה אתם אומרים? נכון, בוא נגיד, תחשבו על עצמכם, שאתה שואל, מישהו אומר לך את הדבר הזה, תחשוב, זה שפע, זה לא, הוא לא צריך, אבל זה שפע שהוא שופע אותה. עכשיו, זה תשובה טובה. אני אומר לכם, אני בתקופה האחרונה, אני כל הזמן חושב על השאלה הזאת. למה ההוגים האלה של המאה ה-19 פתאום מרגישים שזה משהו כאילו לא מספק אותם? ומחפשים כיוונים אחרים. מה קורה? כי דווקא אני חושב שראינו את זה של שפע, אתה לקחת דוגמה של אומנות, של הטבה. שפע, לא אכפת לי, הכיוון הזה הוא כיוון שנשמע לי... באמת שלינג הלך לעניין הזה של אומנות. הוא טען שיש משהו יוצר חופשי כזה, יש איזו יצירה חופשית שהאלוקים יוצר את העולם. זה מעניין. זה מעניין. יש פה משהו שצריך לחשוב עליו, כן.
כאילו, זה קצת ספקולציות. כאילו, כמו שאמרת, שפע וטוב, יכולתי להגיד משהו בדיוק הפוך.
מה פירוש? מה פירוש בדיוק הפוך? לא, זה לא סתם פטפוטים. תחשוב, אתה יכול להזדהות עם התשובה, זו תשובה מאוד עמוקה.
כאילו...
זה לא, אני מרגיש שיש לה עומד גדול. אני חושב שהרמב"ם למשל ממש החזיק בעמדה. אני חושב שהרמב״ם החזיק בעמדה הזאת, ממש, בצורה מאוד עמוקה. שכשאדם מגיע, ואני חושב שהרמב״ם הרגיש, שכשמשה רבינו מגיע לשיא השלמות, לשיא ההשגה, הוא חייב לצאת ולהתחיל להפיץ את זה. אתה מבין? הוא חייב להפיץ את זה. הוא חייב לא במובן של חובה מבחוץ. זה בוער בעצמותיו.
זאת אומרת, תשובה של מטרה, אבל
זה לא... לא, 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 זה לא על מטרה. אין שום מטרה, רק להפיץ.
אולי התפקיד של האדם אולי, אבל לא...
ביחס לאלוקים. אנחנו הכל מדברים במערכת המושגים שלנו. אני לא יודעת, שמה, יכול להיות שהאלוקי הוא בכלל משהו מעבר. אבל אני אומר, במערכת המושגים שלנו, שאני מבין, אני יכול להסביר למה הוא לוקח את העולם. יש שלמות שכל הזמן שופעת עולמות. אני יכול לעלות על הדעת דבר כזה. זה מין מלאות כזאת שכל הזמן שופעת, ואנחנו חלק מהשפע האלוקי. אני, אותי, אתה יודע, אותי זה די משכנע הדבר הזה. אני חושב על זה הרבה. כן.
אם אני אומר דבר כזה, בעצם העולם לא נברא, הוא היה חייב להיברות.
יפה. זה שאלה מאוד טובה, ואני חושב שהרמב״ם בעצם כאילו נתקע בשאלה הזאת, למה העולם לא קדמון. רגע, מצוין. זאת שאלה אחרת. אוקיי, אז אני צריך לשאול, למה אלוקים לא תמיד שופט על מה? לא יכול להיות שאלוקים... שפע זה שפע תמידי, לא יכול להיות שלפני שבועיים הוא החליט, לפני 5,000 שנה הוא החליט לי, אין דבר כזה, נכון? זאת השאלה שמגיעים לצד השני, אתה צודק. וכאן הרמב״ם, אז לכן הפילוסופיה תגיד, באמת העולם קדמון. מה זאת אומרת העולם קדמון? לא שהעולם עומד לעצמו, אלא תמיד אלוקים שופע את העולם. אתה מבין? היא תטען, קוראים לזה בפילוסופיה, בריאה מתמדת. כך קוראים לעמדה הזאת. זאת אומרת, אף פעם לא הייתה בריאה, של יש מאין, אלא כל הזמן אלוקים בורא אותנו, כל הזמן אלוקים שופע את העולם, כל הזמן הוא שופע אותו, מאז ומתמיד ולנצח נצחים. זאת עמדה מבחינה פילוסופית, היא עמדה מאוד טובה. אבל יש לה כמה מינוסים לעמדה כזאת. יש לה, היא חזקה מאוד מבחינה פילוסופית, אבל אתה משלם במחיר. למשל, אין היסטוריה בעולם קדמון. אין היסטוריה. אתה מבין? אין לכם מושג היסטוריה, כי העולם הוא כל הזמן, אין מאיפה ולאן. יש עוד, יש כל מיני מחירים שמשלמים. הרב, מה שהטריד את הרמב״ם, זה שעמדה כזאת, לא מח... אין בה את יסוד החופש, שהוא נורא, זה מרכיב מאוד חשוב בתפיסה שלנו את השלמות. מבין? שלמות שהיא רק שופעת וכולי, באופן קבוע, אתה מגיע, זה באמת תפיסה עצומה, 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 אבל הרמב״ם אומר, צריך גם את יסוד החופש, וזה הבריאה. אתה מבין מה שהוא אומר? זה מאוד מאוד יפה. לכן הוא לא מקבל את העולם הקדמון. תפיסה, זה מראה איך שהרמב״ם תפס את העומק של העניין. הוא אמר, אני לא מוכן לקבל, ובאמת בעולמות האליליים, כן? בסופו של דבר, למרות שלחלקם יש איזה סוג של בריאה, זה בריאה מיתולוגית, לא בריאה ממשית. אין להם היסטוריה, אין... עם ישראל הביא לעולם את ההיסטוריה. הביא את ההיסטוריה. אין היסטוריה לפני התנ"ך. חווינו משהו עצום לעולם. טוב, נעצור פה.